בעת. כן, אנחנו דיברנו על הרמב״ם, ואמרנו שאנחנו נדבר על רש"י. רק רוצה לציין בכל זאת שיש לרמב״ם המשך מעניין. השושלת של צאצאיו של הרמב״ם המשיכה להנהיג את הקהילה היהודית במצרים ובארץ ישראל במשך מספר דורות. הגדול שבכולם, בנו של הרמב״ם, רבי אברהם, רבינו אברהם בן הרמב״ם, בנו יחידו, יכול להיות שהייתה גם לרמב״ם בת שמתה בגיל צעיר, משתמע ככה מאחת האיגרות, זה לא לגמרי ברור. לרבי אברהם בן הרמב״ם היו הרבה ילדים שהיו נגידים במצרים. רבי אברהם הנגיד קראו לו. כלומר, נגיד זה כמו ריש גלותא לקהילת יהודי מצרים. ובמשך כמה דורות יש לנו רבי דוד הנגיד, ורבי אברהם בן רבי דוד, ורבי יהושע הנגיד, ועוד כמה כאלה מימונידים, עד שבסוף נעלמה השושלת בשל הצרות. ואפשר לומר, בית מדרש שהוא ממש המשך ישיר של בית מדרשו של הרמב״ם אין לנו, אבל השפעתו של הרמב״ם על עולם ההגות, הפסיקה, הזהות היהודית הייתה עצומה, ועד עצם היום הזה היא מורגשת. כלומר, אין שום סוגיה ביהדות שבה אפשר לא להתייחס לדעתו של הרמב״ם, גם אם זה על מנת לחלוק עליו. אבל אי אפשר שלא להתייחס, הוא המאסטרפיס של יהדות ימי הביניים. ולא בכדי אמרו עליו, ממשה עד משה לא קם כמשה. יכול להיות. עכשיו, בואו נעבור עכשיו לשושלת מקבילה, וזה יהדות אשכנז וצרפת. בימינו הכל נקרא אשכנזים, אבל בימי הביניים, בדיוק כמו שפרובנס, ספרד, אפריקה לא נחשבים לאותו הדבר, כך גם איטליה, אשכנז וצרפת לא נחשבו לאותו הדבר. פרובנס זה דרום צרפת. כשמדברים על צרפת, בכלל, זה לראשונים, הכוונה לצפון, לא לדרום. כן? למשל, כל האזור של שמפניה, פריס, נורמנדיה, מה שהיום בלגיה, וכו'. זה נקרא צרפת של אותם הימים. בימינו, דברים קצת השתנו. עכשיו, רש"י הוא, כפי שאמרנו, תלמיד תלמידו, של רבנו גרשום, או גרשון, תלוי לפי הגרסאות, ברבי יהודה, המכונה גם בשם מאור הגולה. כן, רבנו גרשום, שכנראה בא מאיטליה, ויש אומרים מצרפת, לאשכנז, הוא המייסד של היהדות האשכנזית, ורש"י הוא בעצם ממשיכו הגדול. במיוחד שבמאה השנה האחרונים נתגלה גם פירושו של רבנו גרשום על התלמוד, ואנחנו רואים בו את המבשר של פירוש רש"י. עכשיו, מה יש לרש"י? רש"י ידוע בעיקר כמפרש, אבל יחד עם זה הוא גם היה פוסק גדול וגם מנהיג. כן? מבחינה רבה הוא גם זה שבא במגע עם אומות העולם, מגן על היהדות. יש בדברי רש"י הרבה מאוד התייחסות גם לעולם הסובב, גם מבחינה מדעית וגם מבחינה דתית. חלק גדול מפירושיו של רש"י, מפירושיו של רש"י צריכים להיות מובנים בתור תגובה, בין היתר, לעולם החיצון. דוגמה פשוטה. רש"י פותח את פירושו לתורה. במה? במה פותח רש"י, לא התורה? מה הוא אומר? הוא מדבר על הזכות שלנו על ארץ ישראל, נכון? ככה הוא מדבר. בדיוק בתקופה שבה אומות העולם עושים את מסעי הצלב וכובשים את ארץ ישראל כדי לשחרר את הקבר הקדוש מבחינתם. כן? באותו זמן רש"י מזכיר ליהודים, תדעו לכם, זה שלנו. כן? אז ברור שדברי רש"י הם נצחיים מצד עצמם, אבל יש גם רקע לאמירתם. הרבה פעמים אפשר לראות את זה, במספר פעמים. טוב, זה שהרמב״ם זה על רקע מה שקורה בזמנו, זה גלוי. זה גלוי, הוא אומר את זה. בדברי רשי, כיוון שרשי מביא מדרשים פה ושם, יכולת לחשוב שזה מנותק מן המהלך ההיסטורי, אז אני אומר, לא, גם אצל רשי, יש לשים לב לרקע, לא סתם רשי אומר משהו, כי בא לו להגיד משהו. הוא אומר כי הוא בא לעצב איזושהי תפיסה לעומת העולם הסובב, או גם לעומת העולם הפנימי. כן. גם וגם. זה גם המקום שבו צריך לדחוף את זה, וזה גם, וזה גם תגובה לעולם החיצון. טוב. מה כתב רשי? אז התחלנו לדבר על זה, נדמה לי. רשי כתב, כמפורסם, פירוש לתנך. יש חלקים של הפירוש הזה שלא הגיעו לידינו, למשל, הפירוש שלו על ספר דברי הימים, למרות שבכל ההוצאות של דברי הימים, תראו, למטה כתוב פירוש רשי, אבל זה לא של רשי, זה אפילו פירוש שמצטט לפעמים את רשי, אומר, ורשי כתב, אז ברור שזה לא רשי שכתב את זה. והפירוש הזה הוא גאוני. צריך להבין, הפירוש של רשי על התורה הוא גאוני, משום שהוא מבהיר לנו את הכוונה האמיתית, אפשר לומר, של הכתוב בעיניים יהודיות. אני רוצה להסביר את הכוונה לזה. כשרואים את הטקסט של התנך, יש מיליוני אופנים להבין את הטקסט הזה. והראיה, שרוב העולם מבין אותו לא כמונו. נכון? רוב העולם, הנוצרי, הם קוראים את הספר הזה בגישה אחרת לגמרי מאיתנו. והשאלה היא, מה היהדות אומרת מבפנים? כן? כי הרבה פעמים גם אפשר לדון, לא רק, אתה יכול להגיד, העמדה של היהדות לעומת העמדה, למשל, של הפילוסופיה האריסטוטלית. נכון. אבל יחד עם זה, גם בתוך היהדות עצמה, יש שאלה, מה היהדות אומרת בתור יהדות? כי יש הרבה פעמים יהדות מנוסחת בכלים של תרבות אחרת. למשל, ספר מורה הנבוכים של הרמב״ם, הוא בהחלט יהדות, ללא שום ספק, אבל יהדות בכלים של תרבות אחרת. רשי מתייחד בזה שהוא מסביר את היהדות ביהדות, ביהודית, אפשר לומר. במובן הזה הוא המעמיק שבכל מפרשי התנך שבידינו, למרות שלפעמים הדברים נראים פשוטים, אבל יש עומק רב. נכתבו כ-300 פירושים לפירוש רשי. 300 פירושים לפירוש רשי, וכנראה זה לא נגמר. עד עצם היום הזה מדברים כיצד להבין את כוונתו של רשי. בנוסף לכך, הוא גם כתב פירוש, מפורסם מאוד, לתלמוד, כמעט כולו. יש חלקים ש... מה? מועד קטן. יש, כן, יש לפעמים שני פירושים של רשי על אותו דבר, יש לנו כתבי יד, יש דברים שמיוחסים לרשי ואינם לרשי, מסכת נדרים, יש חלקים, של סוף בבא בתרא, שלא רשי כתב, אלא רשב"ם, נכדו וכו'. אבל באופן כללי, כמעט על כל הש"ס, יש לנו פירושו של רשי. על כל הדברים האלה דיברנו, לא? לא, לא, מה? מה?
מה יש כזה שרשי ישן?
רשי ישן זה כתב יד אחר. אז זה מה שאני מסביר לך. רשי ישן זה כתב יד אחר. ולפעמים מה שכתוב רשי ישן זה כתוספת. זאת אומרת, זה מישהו אחר שאוסיף את זה. כלומר, לא תמיד שכתוב רשי ישן זה באמת של רשי. הרבה פעמים זה תוספת, וזה משבש את ההבנה האמיתית ברשי. נביא לך דוגמה של רשי ישן מטעה. למשל, כתוב בספר בראשית, שבימי אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. מפרש רשי, עבודה זרה. זאת אומרת שאנוש הוא הממציא של האלילות. שאלה, איך רשי הבין את זה? איך מהמילה הוא חל, שפירושה להתחיל, רשי הבין שהכוונה לעבודה זרה. הייתי אומר, הוא חל לקרוא בשם השם, זה דווקא דבר יפה. סוף סוף התחילו לקרוא בשם השם. אז מה קרה לו לרשי שהוא החליט, בעקבות חז"ל אגב, שאוכל לקרוא בשם השם, זה עבודה זרה. אז מה אתה אומר? אתה אומר לשון חולין, נכון? לשון חולין. הבעיה היא שזה ודאי לא נכון להגיד את זה. כי אוכל זה לא לשון חולין. אם אתה רוצה לשון חולין, תגיד אז חולל. נכון? נכון? אבל אוכל זה התחילו. החלו. אז מה התכוון רשי? רש"י התכוון להגיד שמי שמתחיל לקרוא בשם השם ולא גומר, זה עבודה זרה. כלומר, המושג של התחלה הוא בעייתי, כי הוא חלקי. זה, אתה מתחיל ולא גומר. לעומת אברהם, שבו נאמר, ויקרא בשם השם. הוא קרא כל השם כולו. כלומר, האלילות היא תפיסה חלקית של האלוהות. עכשיו, יש בעיה שברש"י ישן כתוב, אז אוכל לשון חולין. ואז, באופן ספונטני, כשאני שואל למה אוכל, זה עבודה זרה, כולם עונים מה שאתה ענית. לשון חולין. אבל רש"י לא כתב את זה. זה איזה מפרש מאוחר, שחשב שהוא מבין את רש"י, כתב לשון חולין. יש מהדורות מדעיות של רש"י. שם אתה יודע, פיקי. כדאי שיהיה לך רש"י מדויק. יש הרבה מאוד קבצים של רש"י, יש מהדורות שונות, ולפעמים יש תוספות. תסתכל במבוא לספר יהושע עם פירוש רש"י, בהוצאת מוסד הרב קוק, שם הם עושים סקירה מאוד יפה של כל ההתפתחות הזאת. מה? שלום. מדוע משייכים את השם השלילי פרשן דאטה בן המן לרש"י? האם חסרים שמות חיוביים יותר שדייקה את פרשן דאטה הלבישו על רש"י? אדוני היקר, כדאי שתלמד מה זה חוש הומור של פייטנים. פייטנים, הם רצו במשך הדורות לשעשע את הקוראים. אז רבי אברהם מבן עזרא רצה לכבד את רש"י וקרא לו פרשן דאטה. למה פרשן דאטה? פרשן דאטה. הפרשן של התורה. דאט, כן? דאט. זה, נו, מותר לעשות קצת צחוקים. זה כמו שלמשל גם הנציב מוולוז'ין קראו לו הרב נפתלי צבי יהודה ברלין. באותו זמן של הנציב מוולוז'ין, ההשכלה, המרכז העיקרי של ההשכלה היה העיר ברלין. אז פעם בפורים בוולוז'ין, תודה רבה, הרב פורים עשה איזו דרשה, הוא אמר, ברלין תרד וברלין יעלה. כן? מתכוון, ההשכלה הברלינאית תיפול, והנציב וולוז'ין, שקוראו לו ברלין, יעלה. מי היה הרב פורים באותה שנה? הרב קוק. בסדר? יש פה שאלה נוספת. הרב, האם כל ההוכחות שהבאת בזמנו על מקומה המרכזי של התורה שבעל פה נשאבו מרבי אליהו בן עמוזג זצ"ל? תשובה, לא. אמנם קראתי את דבריו המאלפים של רבי אליהו בן עמוזג, ושמחתי לראות שכיוונתי לדעתו בהרבה מהדברים, אבל הדברים לא נשאבו ממנו. אמנם באמת ראוי לקרוא את הספר מבוא לתורה שבעל פה של רב בן עמוזג, שיצאו לאור מחדש על ידי הרב אליהו זיני מהטכניון. טוב, איפה היינו? כן, רש"י, כן, רש"י. אז הוא כתב גם פירוש על התלמוד. נכדו של רש"י, רבנו תם, אמר, גדול ישראל, אמר, אני יכול לכתוב את הפירוש של סבא שלי מחדש. כלומר, אני יכול, אם יבקשו ממני, לכתוב פירוש על התלמוד, כמו הפירוש של סבא שלי. אבל הפירוש שלו על התורה, אני לא מסוגל. לא אוכל עשוהו. כן, כי הוא עמוק. וזה מעניין, כי היום מסתכלים על לימוד תנ״ך כדבר פשוט, לימוד הגמרא כדבר קל, כדבר עמוק. כשמצד האמת זה בדיוק הפוך. כי כדי ללמוד תלמוד, אתה צריך שיהיה לך פשוט שכל. ושכל יש לך, לפעמים. וגם לתנאים ולאמוראים היה שכל, ברוך השם. זאת אומרת שלמרות ההפרש הענק שבין רבותינו בעלי המשנה והתלמוד לבינינו, עדיין אנחנו משתמשים באותו כלי. זה שכל וזה שכל. אולי במדרגה אחרת, אבל זה שכל. לעומת התנ״ך שמניח, שנכתב בעולם שונה משלנו. מבחינה מנטלית. עולם שבו יש נביאים, שבו שורה השכינה הוא עולם אחר. אתה לא יכול לתפוס את עולם המושגים של הקדמונים, של התנ״ך. ולכן צריך איזה מאמץ ייחודי כדי לשחזר את הכוונה המקורית של הנאמר, ולכן פירוש תנ״ך הוא הרבה יותר קשה מפירוש תלמוד. כן, בבקשה. איך רש"י יכול היה לעשות את זה? רש"י היה האחרית, השארית האחרונה של רוח הקודש, הנבואית. אפשר לומר. מכאן ואילך, זה חוזר להיות פילוסופיה, אפשר לומר. כן, אבל רשי באמת היו לו עדיין הבחינה הזאת. הוא רומז את זה בכמה מקומות. סוג אחר אמרתי, רוח הקודש הנבואית, כלומר השארית של המסורת של הנבואה, זה הגיע עד רשי. כן. אם התנ"ך כל כך חשוב, כמו שאני מסביר, מדוע הרמב״ם לא עשה פירוש לתנ"ך בצורה סיסטמטית? שני דברים יש לי לומר על שאלתך. א', היא מחוץ לנושא, וזה מאוד חבל, כי אנחנו לא נתקדם במבוא לתורה שבא. לא, זה קשור, אבל זה מחוץ לנושא. ב', בכל זאת אני אענה לך, לא יודע למה, אבל אולי אני אחר כך אצטער על זה. הרמב״ם כן כתב פירוש לתנ"ך בצורה סיסטמטית, קוראים לזה מורה הנבוכים. בסדר? כן, בבקשה. הנה, אני מתחיל להצטער על זה שעניתי לך, כן? מה?
מה המקום בזמן של רשי? בכלל, זה
תקופת
ביחס
למדים. זאת אומרת, מקומו בזמן, אתה שואל? מתי חי רשי? רשי חי לפני 900 שנה. הנביא האחרון מת לפני 2400 שנה. בסדר? תעשה חשבון. זה יוצא שבין אחרון הנביאים לבין רשי עברו 1300 שנה. נכון. ודאי. טוב. אני אגיד משהו בכל זאת על האופי של פירוש רשי על התורה. אנחנו רגילים להפרין, מאז הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, להפרין בשתי שכבות עיקריות של פירוש, הנגלה והנסתר. הרמב"ן עושה את זה הרבה פעמים, נכון? הוא אומר, כך הפירוש לפי פשוטו, ועל דרך האמת, ואז הוא מתכוון לתורת הסוד, לתורת הקבלה, צריך להבין את זה כך וכך, נכון? זה הרבה פעמים רואים את זה ברמב"ן. רש"י לעומת זה היה האחרון שחיבר את הפשט עם הסוד באותן המילים. כלומר, כשרשי כותב, זה פשוטו, הוא מתכוון, זה סודו. כן. ולכן צריך להבין למה רשי התכוון. אני אביא לכם דוגמה פשוטה. רוצים לשמוע דוגמה פשוטה? אגב, זה כל פעם שרשי אומר משהו טריוויאלי ובנאלי, זה סימן שזה עמוק. דוגמה. ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר, שימנה ידך תחת ירחי, ואשביעך, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. מכירים את הפסוק הזה? שאלה, מדוע יעקב אבינו, מכל בניו, ביקש דווקא מיוסף שיטפל בזה שהוא יקבר במצרים? תגידו לי למה. יש לו כוח, נכון? הרי הוא השליט במצרים, הוא זה שיכול להחליט על דברים כאלה, לכן הוא פונה אליו, נכון? אומר רשי, ויקרא לבנו ליוסף, למי שהיכולת בידו לעשות. עמוק, רשי. שמתם לב? רשי אמר דבר שאלמלא הוא, לא היינו מבינים אותו. אז מה, רשי היה לו תוספת דיו, לא יודע מה לעשות עם זה. שאלה פשוטה מאוד. שמתם לב שכתוב ויקרא לבנו ליוסף? כן, זה לא עברית. כן? בעברית צריך להגיד ויקרא לבנו יוסף. כן? או ויקרא ליוסף, בנו. אבל לבנו ליוסף יש פה משהו שחורק. חוץ מזה, אם תשימו לב, שאחרי המילה ויקרא, לא עושה, מעל המילה ויקרא יש זקף גדול. זקף גדול זה הפסקה. כאילו כתוב ויקרא, לבנו ליוסף. יש משהו שפה לא ברור. עכשיו, שאלה שלישית. פסק יש שם? ויקרא, עוד יותר טוב. ויקרא, הפסקה. לבנו ליוסף. אז עכשיו, ויש לי עכשיו שאלה שלישית לשאול אתכם. תגידו לי, לפי היהדות, לפי אמונת היהדות, למי היכולת בידו? הקדוש ברוך הוא. אז כשכתוב ויקרא, אם פסק, למי קרא יעקב באמת? לקדוש ברוך הוא. אז למה כתוב לבנו ליוסף? לא, פשוט מאוד. באותה שעה, כדי לפנות לקדוש ברוך הוא, צריך לפנות ליוסף. מדוע? בגלל שהאבות הנן המרכבה. בכל דור ודור יש צדיק שעליו שורה שכינה. בהתחלה זה אברהם, אחר כך זה יצחק, אחר כך זה יעקב. יעקב הרגיש באותה שעה שהשכינה כבר לא אצלו, אלא היא אצל יוסף. לכן הוא מתייחס אליו, וכאילו הוא אלוה. ויקרא, למי? שהיכולת בידו לעשות, לבנו ליוסף. והרי היה שזה נכון, שאחר כך כתוב, וישתחו ישראל על ראש המיטה. מה מפרש רש"י? וישתחו ישראל. מה הוא אומר? לא. לא שכינה במרשו. הוא אומר, תעלה בעדנס גדלה. נכון? אז מה זה אומר? זה אומר שיוסף, יעקב השתחווה לו, נכון? תעלה בעדנה סגיד לה. ואחרי שרשי כותב על וישתחו ישראל, תעלה בעדנה סגיד לה. מה פירוש מה? תשאל אותו. למה? כי הוא לא שאל, סימן שהוא הבין מה שאני אמרתי. נכון? שהבנת? נכון? אז תסביר לו מה זה תעלה בעדנה סגיד לה. יפה, כל הכבוד. שואל, בזמנו תשתחווה לו. כן? תעלה, זה שואל, בעדנה, בזמנו, סגיד לה, תשתחווה לו. זאת אומרת שיוסף הוא קטן, הוא שואל, לעומת יעקב, שהוא אריה. כן? ואף על פי כן, יעקב משתחווה לו. אחר כתוב, על ראש המיטה, מה מפרש רש"י?
שכינה
מרגע. לא, הפך פניו כלפי שכינה. זה אני לא הבנתי. אם אתה אומר, צריך להשתחוות ליוסף, אז למה הפך פניו כלפי שכינה? סימן שהשכינה הייתה איפה? אצל יוסף. הפך פניו כלפי שכינה, כלומר יוסף. ולכן, וזה מה שאומר אחר כך, ראו פניך לא פיללתי. מה זה לראות פנים? זה כלפי אלוהות אומרים את זה. נכון? ראו פניך לא פיללתי, ואתה הראני אלוהים גם את זריך. עכשיו, למה רש"י מסתיר את כל זה? כל זה רש"י אמר בשתי מילים, כן? שלוש, ארבע, למי שהיכולת בידו לעשות. אבל למה רש"י לא אמר את זה בגלוי? מה מסוכן? איפה הוא חי, רש"י? בין הנוצרים, נכון, נוצרים הוא מסתיר את זה. זאת אומרת, מה שרש"י אומר בפשט, זה מה שהוא מתכוון בסוד.
וזה לא לאנוס את הכתוב ואת הפירוש?
ודאי שזה לא לאנוס את הכתוב ואת הפירוש. אם אני אראה לך את זה בעוד 10 דוגמאות, אתה כבר לא תגיד את זה, שזה לאנוס. נכון, מה זה פשטן? לא, מה זה הפשטן הגדול? אני רוצה להגיד מה זה פשט. שמת לב שרש"י לפעמים אומר מילה מאוד מאוד מיוחדת. הוא אומר, פשוטו כמשמעו. מה החידוש של רש"י? שבדרך כלל פשוטו לא כמשמעו. אבל בפסוק הזה שאני מפרש, אומר לך רש"י, תשים לב, פה פשוטו כמשמעו. אז מה ההבדל בין משמעו לפשוטו? משמעו זה מה שאנחנו קוראים פשט. דהיינו, ההבנה הראשונה. ורש"י אומר לך, לא, אתה לא מבין. ההבנה הראשונה זה משמעו, אבל ההבנה האמיתית זה פשוטו. אם רש"י אומר כאן, בפסוק הזה, פשוטו כמשמעו. סימן שבדרך כלל, משמעו ופשוטו זה שני דברים שונים. אם אני אומר, א' כבית. סימן שבדרך כלל א' הוא לא כבית. חידשתי לך משהו, נכון? אז אם אומר, פשוטו כמשמעו. משמע שבדרך כלל, משמעו לא כפשוטו. אלא מה? אומר לך רש"י, אתה יודע מה זה משמעו? זה מה שאתה הבנת בקריאה הראשונה. מה שאנחנו בשפה המודרנית קוראים פשט. אבל אומר לך רש"י, לא, לא הבנת. פשוטו אני באתי להסביר לך. מה זה פשוטו? מה שהכתוב מתכוון באמת. ולא כמשמעו. בסדר? אז זה הכוונה שרש"י הוא הפשטן. הוא הפשטן האמיתי שהוא מסביר לך מה הכתוב מתכוון באמת. עכשיו, יש הרבה פעמים רש"י כותב דבר מאוד משונה. הוא אומר, לא, גם רש"י יש לו אגב פירוש שלישי, יש לו, אם כן, משמעו, פשוטו ומדרשו, נכון? הרבה פעמים רש"י אומר, זהו פשוטו ומדרשו כך וכך. עכשיו, לפעמים רש"י כותב משפט מאוד לא ברור, הוא אומר, ומדרשות הרבה יש, ואני לא באתי אלא לפרש פשוטו של מקרא. מה התכוון רש"י כשהוא הוסיף את המילים, מדרשות הרבה יש? מה אכפת לי, אני יודע שיש מדרשות, תודה רבה, מה, אין לי מדרש רבה בבית, שרש"י צריך להגיד לי, יש הרבה מדרשות, אבל אני באתי לפרש פשוטו. לא, אבל זה שמדרש זה לא הפשט, אני יודע. אז למה רשי היה צריך, כשהוא בא להקדים את הפשעת, כשהוא הסביר איזה פשעת, הוא אומר, ומדרשות הרבה יש. מה רשי ראה לנכון להגיד את זה? מה אתה אומר שהמדרש שלו הפשט? אתה אומר, הרוב המדרש זה הפשט? זה ודאי לא נכון, כי המילה מדרש משמעותה לא פשט. מה הפירוש מדרש? זה מה שנדרש מן הכתוב. זאת אומרת, הכתוב דורש ממך העמקה. כן, לפעמים אתה אומר, הכתוב אמנם אמר דבר ברור, אבל הוא נכתב באופן כזה שהוא מצריך אותי להוסיף עוד משהו. זה כאן המדרש, כן? כמו עד דרוש אחיך אותו. אז ברור שהמדרש זה לא הפשט. אלא מה? מה התכוון רשי? כשהוא אומר מדרשות הרבה יש ואני לא באתי אליי לפרש פשוטו של מקרא, הוא התכוון לומר שכל המדרשות, כי רשי כשהוא בא לפרש פשט הוא מביא מדרש. הוא אומר, עכשיו אני אגלה לך שפה המדרש התכוון לפשט. מדרשות הרבה יש, אבל אני מתוך כל המדרשים לקחתי רק את המדרש שמבאר פשוטו של מקרא. הרבה פעמים אתה רואה למשל על איזה פסוק, המדרש אומר ארבעה פירושים. רש"י מביא את הראשון ואת הרביעי. את השני והשלישי הוא לא הביא. למה? כי רש"י אומר לך, הראשון והרביעי התכוונו לפרש את הפשט, והשני והשלישי רק את המדרש. מה? זה הכוונה. יש נפקא מינה עצומה. נפקא מינה עצומה, כי פשוטו של מקרא בא לומר לך איך להבין את ההיסטוריה, בהשקפה האלוהית, ומדרשו בא להסביר לך איך להבין את ההלכה. זה עולם אחר. עכשיו, כן. אתה שואל האם זה נכון מה שמסופר בשם הגדולים לאחידה, שרשי צם 613 תעניות לפני שהוא כתב את הפירוש לתורה? אז מה שכתוב שרשי צם 613 תעניות לפני שהוא כתב את פירושו לתורה, יש להבין את זה על דרך מה שהרב קוק כתב בקבצים החדשים שיצאו שבוע שעבר, שיש לפעמים שהצדיקים אומרים גוזמאות שלפי ערכם הן אמיתיות, לפי מדרגת החיים שלהם. עכשיו, אז אם כן, עכשיו אנחנו קצת יותר מבינים את רשי, יש עוד הרבה מה לומר, צריך להבין מה רשי מתכוון שאומר המקרא הזה אומר דורשני וכל מיני דברים כאלה. טוב, יש לי אגב קלטת שנקראת כיצד לומדים רשי, אפשר להשיג במכון מיר. כבוד הרב, מדוע פירוש נחשב לפירוש הרשי והעיקרי לתורה? אני לא יודע למי הוא מתכוון. מדוע פירוש נחשב לפירוש... אתה חושב שהוא מתכוון לרשי? אני מקווה שאני לא מזייף את כוונתו של השואל. אולי הוא התכוון לומר מדוע פירוש רשי נחשב לפירוש. כן, בגלל שרשי הוא נשמה מיוחדת. הוא אפשר לומר, אפילו אפשר לומר נשמה חדשה במונחים של המקובלים. כבוד הרב, מה כוונת רשי שאומר לא ידעתי במקומות שונים? פשוט יותר היה לא, היה לא לכתוב, לא ידעתי, ולא לפרש בכלל. סליחה, פשוט יותר היה לא לכתוב, לא ידעתי, ולא לפרש בכלל. כן, זה באמת אחד הדברים המופלאים, שרשי אומר, איני יודע מה מלמדנו, לא ידעתי פירושו. כן? מודה. מודה, תודה רבה, מודה.
אבל זה נקודה שהוא התקשה. אני חושב שהוא התקשה, אם לא התקשה ולא כתב מי הפעם. אבל אפשר להתקשה. יש מקום לזה.
זה הנבא שלו, כן? כלומר, הוא רוצה להגיד, תשים לב שפה יש איזה בעיה, ואני לא יודע מה לפרש. כן? ככה זה נראה לכם?
כמה רבנים
יש כאלה? ודאי, אבל הם לא רשי. כשרשי כותב דבר כזה, הוא רוצה ללמד אותנו משהו. אגב, רשי מתכוון, לא שהוא לא ידע את הפירוש שלך. כי הרבה פעמים אתה רואה שדברים שרשי אומר, אני לא יודע, באים אחר כך עשרות פרשנים, נותנים לך פירושים למה שרשי לא ידע. מה, אתה חושב שרשי לא חשב על הפירושים שלהם? אלא רשי רוצה להגיד לך, מה שהם יפרשו זה לא נכון. כי יש פה משהו שלא ידעתי. ואם תשים לב, תראה מדוע רשי צדק. אגב, אומרים בשם רבי אלחנן וסרמן, שהוא אמר שכשתלמיד ישיבה מתרץ את הקושייה של תוספות על רשי, לא יחשוב שסוף סוף הוא קיבל הבנה חדשה ברשי. אלא יצטער על זה שהוא הפסיד הבנה בתוספות. כי לא סתם התוספות אמרו על רשי שרשי קשה. לפחי הם לא ידעו שאפשר לדעות מה שאתה עונה. הרי זה טריוויאלי הרבה פעמים. עכשיו, אבל אני רוצה להגיד פה משהו אחר. רשי בכוונה אומר, איני יודע מה מלמדנו. עכשיו, כשרשי אומר, איני יודע מה מלמדנו, אין הכוונה שרשי לא יודע מה זה מלמד. אלא הוא אומר, איני יודע מה מלמדנו. כלומר, לנו יש קושי בפירוש הזה, בפירוש של הפסוק. נתן לך דוגמה. כתוב, בסוף פרשת תולדות. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם. אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. אני חוזר פה על הפסוקים, הפסוק. וישלח יצחק את יעקב, וילך פדנה ארם, אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. עכשיו תגידו לי, למה באמת היה צריך לכתוב שרבקה היא האם של יעקב ועשיו? אני לא יודע את זה. מה כתוב כאן? שהוא הולך ללבן הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. מה הקושי בזה שרבקה היא האם של יעקב ועשיו? תגידו לי.
שיש גם אחות רשע, אח רשע.
ולכן? זה מסביר את זה. כלומר, הרי יש שאלה, יצחק ורבקה צדיקים אחלה כאלה. איך יצא להם כזה דפוק עשיו? אז הוא אומר, לא, שים לב, לבן הארמי הוא אחי רבקה. לכן, היא, הם יעקב ועשיו. מה אומר רשי? איני יודע מה מלמדנו. אני לא מבין. אני עכשיו אמרתי לכם מה זה מלמד אותנו. אלא מה? שוב, איפה רשי חי? בין הנוצרים. מותר לגלות שיש שורש משותף ליהדות ולנצרות? אצל, בזמנו של רשי אי אפשר. לכן אומר, איני יודע מה מלמדנו. לדור שלי אני לא יודע מה זה אומר. פשוט מאוד. טוב. לא. לא שהם לא ידעו את הסוד. מה? אני לא יודע איך להסביר לך שוב, כי אני הסברתי את זה כל כך טוב. טוב. לרשי יש גם ספרים נוספים. יש למשל פסקי רשי, תשובות רשי. יש ספר האורה, כן, שבטעות הבחורי ישיבה קוראים לו ספר האורה. זה לא מנוקד, אז ספר האורה. ועוד כל מיני, ופיוטים שרשי כתב, סליחות שכתב רשי, מה?
מה יש בספר האורה?
זה פסקים של רשי, תשובות, כן.
למה קוראים לו כתב רשי, שזה לא הכתב שלו?
הכתב רשי זה הכתב שבו המדפיסים ידפיסו את רשי, זה הכל. רשי לא כתב בכתב הזה, הוא לא הכיר אותו. הכתב שמכנים אותו כתב רשי הוא דווקא כתב ספרדי במקור. זה הכתב שבו יהודי ספרד היו משתמשים, והמדפיסים באיטליה השתמשו בכתב הזה כדי להדפיס את רשי. רשי לא התקיים. מה?
לחסוך מקום, כי זה הגורון?
כן, זה יותר נוח פשוט, זה יותר נוח, זה חוסך מקום, זה גם בכתיבה, זה יותר מהיר. אבל זה לא רשי שכתב בכתב הזה. כן, ברור. אבל לא קרה כלום, זה בסדר, אפשר לקרוא לזה כתב רשי. עד היום הזה, כשאתה רוצה להראות שאתה תלמיד חכם בבני ברק, אז אתה מדפיס את החידושים שלך בכתב רשי. כי זה נחשב יותר כזה. כן. אם אפשר להקשות על הקורא. עכשיו, איפה היינו? כן. חוץ מזה, יש עוד כמה דברים בשם רשי, תשובות שנמצאות למשל, באחד מהספרים החשובים ביותר שנכתב על ידי תלמידו, רבנו שמחה מויטרי. רבנו שמחה מויטרי, איפה זה ויטרי? ליד פריס. כן? זה נקרא ויטרי לפרנסואה, עד בימינו. אז רבנו שמחה מויטרי כתב ספר מחזור ויטרי. במחזור ויטרי יש הרבה מאוד מסורות, בין היתר גם מרשי, מקדמוני אשכנז. טוב, לקיצור, אחרי רשי, קמו במשך 200 שנה ממשיכיו. ממשיכיו של רש"י נקראים בשם בעלי התוספות. דברי רש"י עצמם נקראים קונטרס, במקור קונטריס. קונטריס זה שיבוש של מילה לטינית, קומנטריוס. קומנטריוס, מה זה? פירוש, נכון? פירוש, קומנטריוס. לא, שימשו את זה לקונטרס, אבל לא, זאת המילה במקורה. בימינו מחברות קוראים לזה קונטרסים ודברים כאלה, אבל במקור זה קומנטריוס. עכשיו, וכל הבאים אחרי רש"י, בצרפת, אשכנז ואנגליה, וקצת מאיטליה, של אותם הימים, נקראים בעלי התוספות. מתוך ביטוי של ענווה כלפי רש"י, הם כאילו תוספות לדברי רש"י, למרות שבדרך כלל הם חולקים עליו. כן. כפי שאמרתי גם, אני חושב שכן דיברנו על זה בשיעור הקודם, במשך 200 שנה התפתח מאוד עולם התורה בצרפת, במיוחד של אותם הימים, והייתה איזה מין פריחה אדומה לתקופת המוראים בבבל והגאונים. כמעט כל בעלי התוספות הם לא רק תלמידיו ותלמידי תלמידיו של רש"י, אלא גם צאצאיו של רש"י. כן? בקשרי חיתון פה כאלה ואחרים. ביניהם, האמת היא שיש בידינו 400 שמות של תלמידי, של בעלי התוספות. יש לנו כ-400 תלמידי התוספות. אבל אנחנו נציין את העיקרים שבהם.
על איזה תקופה זה, כמה שנים זה מתפרס?
זה מתפרס על 200 שנה. כפי שאמרתי כבר פעמיים בשיעור הזה לפני השאלה. כן. אלוהם, קודם כל, ריבה, רבנו יצחק בן אברהם. ורי הזקן, הנקרא רבנו יצחק מדמפייר. וריבן, רבנו יהודה בן נתן, שהיה חתנו של רש"י. ורבנו יום טוב מפלז, שהיה גם כן בנו של הריבן. ובעיקר המפורסמים, שלושת הנכדים של רש"י, הלו הם רשבם, ריבם, רבנו תם. רשבם זה רבנו שמואל בן מאיר. רבנו תם זה רבנו יעקב מרום הרוג, וריבם זה רבנו יצחק בן מאיר, שלושתם נכדים של רש"י. הם בכלל הבנות של רש"י, רש"י לא היו לו בנים כי הם בנות, שלוש או ארבעה בנות, לא לגמרי ברור כל הסיפור. יש אגדה שאומרת שהם היו מניחות תפילין, אני בדקתי את זה, זה לא נכון. זה מהסיפורים שיש להם חיים ארוכים, אבל לא היה ולא נברא. אפשר להוכיח את זה מהרבה צדדים. קודם כל, יש בגמרא סוגיה על מיכל בת קושי, שהיא כנראה מיכל בת שאול, שהייתה מניחה תפילין. עכשיו, כל המפרשים מבית מדרשו של רש"י על הסוגיה הזאת לא מזכירים אפילו ברבע מילה את זה שהבנות של רש"י הניחו תפילין. אם זה היה נכון, היה צריך שיזכירו את זה, לפחות בהקשר של הסוגיה הזאת. לא, לא רש"י, לא רבנו תם. אז זה האימא של רבנו תם, הוא היה צריך להגיד, אימא שלי הניחה תפילין. הוא לא כותב את זה. ברור? לא, הוא לא כותב. אגב, השאלה איזה תפילין הניחה? אם היא הניחה, איזה תפילין הניחה? של רש"י או של רבנו תם? זה לא ברור. אל תיטוש תורתי לך, אתה אומר, אז יש לו בעיה. כן? וחוץ מזה, גם הרשב"ם, בכלל, אחיו הבכור של רבנו תם, הוא יש לו פשט משלו בהבנת מה זה תפילין בכלל בתורה. הוא אומר שזיכרון בין עיניך, פשוטו זה לא תפילין. אלא הכוונה שהדברים יהיו בזיכרון שלך, והוא לומד את התפילין כנראה ממסורת תורה שבעל פה. מה? ודאי שהוא הניח, הוא הניח מדאורייתא, אבל בבחינת תורה שבעל פה, לא בבחינת תורה שבכתב. וגם, טוב, רבנו יוסף טוב אלם, לא, סליחה, רבנו יוסף מאורליאנס. שהיה תלמיד של רבנו תם, כותב נגד הפירוש של רשב"ם, שזה דברי אפיקורסות. כן, לא משנה. על כל פנים, הסוגיה של התפילין העסיקה מאוד את הדור ההוא, ולא מצאת לא במחזור ויטרי, ששמע כל המסורות על משפחת רש"י כתובות. וכל מה שמסביב, חיפשתי, אין אחד שאומר שהבנות של רש"י הניחו תפילין. נקודה. אז כנראה שזה לא נכון. יותר מזה, האריזל, הוא אומר שמיכל, מדוע היא הניחה תפילין? כי הייתה גלגול של זכר. בסדר. אם זה היה נכון הסיפור שהבנות של רש"י הניחו תפילין, אז האריזה היה צריך לציין את זה גם כן. זה כל כך אופייני לו להגיד דברים כאלה, והוא לא עשה את זה. אז בכל זאת, לדעתי, אני חיפשתי שעתיים באינטרנט, שיהיה לכם ברור. שעתיים באינטרנט חיפשתי מקור לזה. עם הרב גוגל. מה? עם הרב גוגל, שממש עמד על ימיני. ולא מצאתי. כן, מה אתה אומר? ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס, רשום שהניחה תפילין. זה סימן שאתה ראית כתב יד שאומר את זה? אז למה אתה אומר רשום? אז שמעת, אז מה, קיבלת מסורת בעל פה? לא, כי לפני כן אמרת שזה רשום. התכוונת שראית את הכתב יד עצמו? בסדר, לא, כי אם זה רשום, זה נאמר רק כשאדם רואה את הכתב יד עצמו. כן, אבל אתה אומר אולי, אני בכל זאת אכניס לך את זה לפה. אולי התכוונת לכתוב. כן, אבל אני אומר, שוב, אני מסביר לך. יש בעברית של התשכונה, במסגרת הביטויים כמו אני יעשה, אז יש גם הביטוי רשום. כן? כל אלה טעויות, זה עברית של השכונות, ואנחנו צריכים להתעלות מעל העברית הזאת, לדבר בעברית תקנית. לומר, כתוב ש. בסדר? עכשיו, אתה מבנת אותי עכשיו? כן, בסדר. אוקיי, עכשיו, לגבי ברוריה, האם היא ניחה תפילין? זה לא כתוב בשום מקום. אבל זה נוח לחשוב, למה? כי ברוריה היא באמת מהתנאיות, ולמדו ממנה הלכות, אז היא דמות כזאת שמן הסתם מניחים שהיא ניחה תפילין. אבל אין לזה שום מקור, לא היה ולא נברא. המקור היחיד הקדום שמדבר על אישה שמניחה תפילין, זה על מיכל בת שאול, כתוב מסכת עירובין, בסדר. אבל חוץ מזה לא מצאנו. עכשיו... לא, באינטרנט... זה נכון. האמיתי שהאינטרנט לא מוכיח את הכל, אבל ראיתי הרבה טקסטים בתוך האינטרנט שמציינים את זה שבנות רש"י הניחו תפילין ללא מקור. יותר מזה, ראיתי התכתבויות באינטרנט בנושא הזה, ששם גם כן המתכתבים אומרים שהם לא מצאו. אז זה בכל זאת מחזק את הדעה. אבל אם מישהו ימצא לי מקור, בבקשה, אני אשמח. ניסים לופס אומר שסבתא שלו הייתה מניחת תפילין. סחתן, כל הכבוד, צדיקה. אבל זה לא בת של רש"י. אני יודע, יש נשים שהניחו תפילין במשך הדורות. כן, היו נשים שהיו ראשי ישיבות אפילו. כן, היו. אבל שהניחו תפילין, לא מצאנו מקור כדוב לזה. כן. עכשיו, אגב, יש תשובה של רבינו, של הרב משה פיינשטיין בנושא הזה. על אישה שרוצה להניח תפילין. אז הוא אומר, אם היא צדיקה שבינה לבין עצמה בחדרי חדרים, מתוך יראת שמיים ורצון של דבקות אלוהית, היא רוצה את זה, בסדר. אבל אם זה מתוך פמיניזם, הוא לא משתמש בביטוי הזה שם. אבל הוא אומר, אם זה מתוך מרירות נפש על השם ועל תורתו, אז לא. כן? זה התרסה. היום הרי, מניחות תפילין, התרסה, אנחנו? מה הם רוצות להשיג, הנשים האלה, מסכנות? הן תישארנה מתוסכלות כל החיים. למה? כי אף פעם ההלכה לא תתיישר איתן. מה הם רוצים? שאישה תגרש? ושהרבנים לא יגידו שיש ממזירים אחרי זה? זה לא יהיה. אז בשביל מה? בשביל מה? בסדר? זה כמו שבתאים טסטר אחד התקשר אליי, אומר, האם אשתי יכולה לשמוע מגילה במניין של נשים שאישה קוראת מגילה? שאלתי אותו למה היא עושה את זה. אמרתי, אם היא חולה והיא לא יכולה ללכת לבית הכנסת, אז בדיעבד, יש על מי לסמוך שזה יהיה מותר. אם זה מתוך פמיניזם, אסור. אז הוא התחיל לדון, הוא אמר, אשתי זה לא מצד הפמיניזם, אבל הבעלת הקורא זה כן, כי זה יום הבת מצווה שלה, ודווקא רצו לך. אז אמרתי שלא. בסדר? טוב. טוב, הקובנים, אצל בעלי, כן, היינו ברשימת בעלי התוספות. אז יש לנו, למשל, גם רבנו תם, כן. צריך להגיד משהו קצת על רשב"ם ועל רבנו תם. רשב"ם, נכדו של רש"י, היה מגדולי וחשובי בעלי התוספות, כידוע, והוא גם כתב, מלבד פירושים רבים על מסכתות שונות, הוא גם כתב פירוש על התורה. פירוש רשב"ם הוא אנטיתזה של פירוש רש"י. זה פירוש רציונליסטי מובהק. שבא להגיד הפוך מרש"י. שבא לענות על מה? על הצורך בפשט במובן המודרני של המילה.
אבל
כלומר של משמעו.
אבל לא היה כמעט בין מחזור שורש עם אותם בעלית לכאורה.
כן, אבל זה אווירה אחרת. הרשב"ם מספר שהוא דיבר עם רש"י על זה. שהיה לו שיחה עם הסבא שלו. על הקשה לו קושיות וכו'. ואז רש"י אמר לו שאם היה לו כוח, הוא היה כותב עוד פעם את הפירוש שלו על התורה, בגלל הפשטות המתחדשים בכל יום. לא, יש פשט שמתחדש. עכשיו, באוניברסיטת בר אילן, אז הם מאוד מבסוטים מזה. הם אומרים, הנה, הם תמיד מנפנפים ברשב"ם, להראות שהרבנים לא הבינו כלום, כי הרי עובדה שרשב"ם חולק על הפשט של, על דברי חז"ל וכו'. רק שהם קוטעים בדברי רש"י, בדברי רשב"ם. רשב"ם כותב כך, יבינו בעלי השכל שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. עד כאן הציטוט. עד כאן הם מצטטים את רשב"ם. יש רק בעיה אחת, שהם לא רצו להמשיך, כנראה שהיו עייפים באותו יום ולא קראו את המשך המשפט של רשב"ם. שרשב"ם כותב, אף על פי שעיקר כוונת התורה היא הדרש. אז איך אמרו הפוליטיקאים? דבריי הוצאו מהקשרם. בסדר? טוב, על כל פנים, רשב"ם, פרשן עצום של התורה, צריך לדעת שיש לו כיוון אחר. אגב, במשך שנים רבות, הפירוש של רשב"ם שבידינו היה רק מפרשת וישלח ואילך. חשבו שהחלק הראשון מבראשית עד וישלח עבד. מצאו אותו בכתב יד, ברוך השם, היום יש מהדורה שלמה של הרשב"ם. ושם מתברר, שהוא מפרש, ויהי ערב, ויהי בוקר, שהיום מתחיל עם הבוקר. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד, אז מתחיל היום. הפירוש הזה הגיע כנראה לרבי אברהם בן עזרא, כי באיגרתו נקראת איגרת השבת המפורסמת, הוא אומר שהוא ראה פירוש שמפרש ככה, והוא נצטער, הוא ראה את זה בשבת, ואלמלא קדושת השבת היה קורע אותו, כדי שלא יתפשט בישראל. כי זה מערער על כל ההלכה לגבי השבת. אם אתה אומר שהשבת מתחיל בבוקר והוא מסתיים ביום ראשון בבוקר, אז אתה תביא לחילול שבת המוני של עם ישראל. או? אבל זה בכל זאת הפירוש של רשב"ם. אין מה נעשה. אבל אסור לגלות, כי רבי אברהם בן עזרא ביקש שלא יגלו. אז אל תגלו.
אז רגע, איך רשב"ם נהג?
איך רשב"ם נהג? הוא קיבל את השבת עם השקיעה, אל תדע. כמו כולם. מה העניין? אגב, יש לנו הוכחות שהוא קיבל עם השקיעה. יש איזה סיפורים על מה שקרה פעם בשבת ברום הרוג וכו'. מה העניין? יש הבדל, יש לו בין הפשט לבין הדרש. ההלכה נקבעת על פי הדרש. והפשט יש לו משמעות אחרת, יש לו כוונה אחרת. בסדר? למה הפשט בכלל אומר את זה? בסדר, זה לא יודע, זה לא שיעור בתנך עכשיו. יש אחיו הצעיר של הרשב"ם, הלא הוא רבנו תם. רבנו תם נחשב לכמעט שווה ערך לרמב"ם, מבחינת ההיקף של תורתו, מבחינת השכלתו, מבחינת ההשפעה שלו על עם ישראל. ואגב, רבנו תם התנגד מאוד לדרכו של רשב"ם לעשות הגהות. כן? כלומר, רשב"ם בהרבה מאוד מקומות מגיע את התלמוד. יש קושיה בגמרא, מה אומר רשב"ם? צריך למחוק את זה, לכתוב מילה אחרת. רבנו תם אומר, הדבר הזה זה סקנדל, אני לא מסכים עם דרך כזאת, קשה לך במילה, תפרש מה שכתוב. הוא אומר, סבא שלי, רש"י, רק בשלושה או ארבעה מקומות שלח ידו לעשות את זה, אבל כשיטה זה לא בסדר. ולכן, במשך כל הדורות, הספר של רבנו תם, הנקרא ספר הישר, המדפיסים והמעתיקים מאוד נזהרו לא לעשות בו הגהות, כי פחדו מהקפדה של רבנו תם שנגד המגיהים. ולכן זה יצא הספר המשובש ביותר שיש בידינו. עד שבימינו יצא ההוצאה המדעית של ספר הישר. כן. אני מקבל ספר הישר של תוספות, לא ספר הישר שבהלכה, שבהגדה, לא עושה, שבמוסר, התכוונתי. כן, יש ספר הישר במוסר, יש ספר הישר בהגדה, לא זה ולא זה של רבנו תם. אלא, למרות שעל אחד מהם כתוב שזה של רבנו תם. והתכוונתי לספר הישר, שזה אוסף הפירושים שלו על התלמוד, שהרבה פעמים הוא יותר מדויק ממה שמובא בשם רבנו תם. על הגמרא. לא, אין חיבור מסודר של רבנו תם, אבל יש הרבה מאוד דברים של רבנו תם. בכל זאת. כן. לא, אז אין לך משהו. לא, זה סגנון לימוד שונה. אצל חכמי ספרד הייתה נטייה לסדרנות שיטתית, ואצל רבני אשכנז לא הייתה נטייה כזאת. הנטייה דווקא להיכנס ישר ללימוד. ככה זה. אמנם קצת נכתבו קצת ספרים אחר כך, אצל תלמידי רש"י, למשל, ספר היראים לתלמיד של רבנו תם, או ספר האור זרוע, רבנו יצחק אור זרוע. שמעתם על רבנו יצחק אור זרוע? מבינה, תלמידו של רבנו תם. אז הוא באמת אסף את הפסקים בצורה שיטתית. הרבה מאוד ידיעות על ראשוני רבני אשכנז ידועות לנו מספר האור זרוע. למשל, כל הסיפור של רבי אמנון ממגנצה, בעל אונתני תוקף. זה מובא שם. כן, וכדומה. יש רבנו יחיאל מפריס, גם כן, יהודי חשוב ביותר, עלה לארץ עם 200 תלמידים. נקבר באקו. יש סיפור מדהים על רבנו יחיאל מפריס, מספרים כותבי תולדותיו, שהוא היה גם איש מדע. היה עושה כל מיני ניסויים במדע. והייתה לו מנורה שהייתה דולקת בלי חומר בעירה. כדי להדליק אותה, הוא היה מחבר שתי חתיכות נחושת זו בזו. ככה מסופר. כנראה שהוא המציא את החשמל, כמו גילה את החשמל לפני אדיסון. זה יכול להיות שיש חכם בישראל שהתבונן בדברים ולפני אדיסון המציא את החשמל. גם מסופר שהיה לו, כדי שלא יפריעו לו בלימודו, הוא סידר לעצמו איזה מין מלכודת ליד הפתח של ביתו, עם חתיכות של ברזל שמשכו כלי ברזל גם כן. שיהיה לו גם כן מגנט חשמלי. מסופר, אז ככה מספרים כותבי תולדותיו, שמלך צרפת, לואי התשיעי, ימח שמו וזכרו, אמן, כן, אני אקרא אצל הנוצרים בשם לואי הקדוש, למה? הרג הרבה יהודים, ושרף את התלמוד ועוד פירושי בעלי התוסות, 40 עגלות של פירושי התלמוד הוא שרף, 40 עגלות. אז הוא התעניין במה שעושה רבנו יחיאל, כי התחילו להגיד שרבנו יחיאל הוא מחשף. בימי הביניים, כשמישהו נחשב למחשף, אז הורגים אותו בשריפה, כן? מלך צרפת, ככה אומרים, התעניין, הלך בלילה לרבנו יחיאל כדי לראות את זה, ונפל לתוך המלכודת. ואז רבנו יחיאל שמע רעש, הלך, מצא את המלך, אמר לו, אני שמח שלא קרה לך כלום. המלך אמר, טוב שלא קרה כלום, כי מה שהיה קורה לך. בקיצור, התעניין במנורה, ואז הסביר לו רבי יחיאל, אני לא מחשף, אני חכם בחכמי הטבע, וזה חומר אחר, וכו' וכו'. זה היה מסובב. והמלך רצה לדעת על מה מדובר, ורבינו יחיאל לא רצה לגלות לו. עכשיו, זה מעניין שהמצאות מדעיות היום נחשבות לדבר שמותר לכל אחד ללמוד. אבל בימי הביניים עדיין היה משקרה פיקוח מוסרי על הידע המדעי. לא רצו שכל אחד ידע. היום כל אחד יכול לדעת איך עושים צצת אטום, לא? אתה יכול באינטרנט להוריד את זה. באינטרנט אתה יכול לדעת בדיוק איך עושים צצת אטום. למרות שזה סוד. אז אל תגלו שגיליתי לכם. עכשיו, רבנו יחיאל מפריס, ואנחנו מגיעים אחרי מספר דורות לרבנו מהמערם מרוטנבורג. רבנו מאיר בן ברוך מרוטנבורג. רבנו מאיר בן ברוך היה אדם חשוב ביותר, והוא יום אחד החליט, כנראה שאז התעוררות גדולה כזאת, לעלות לארץ ישראל. באותם הימים לא פשוט היה לצאת מהארצות, כי היה צריך רשות מת המלך, מלך גרמניה במקרה הזה, וכאשר נודע שרבנו מאיר רוצה לעלות לארץ ישראל, הכניסו אותו לכלא, במגדל הייזנהיים. וכדי לשחרר אותו, דרשו הגויים סכום כסף רב. רבי מאיר הוציא פסק, אסור לשחרר אותי. אסור לפדות אותי. הוא אמר, אם יפדו אותי, א', זה יהיה הרבה יותר מה שאני שווה, ב', מה?
יגרמו אולי תוצפה.
מה?
זה כמו הרבה מסדר,
כן, לא, בדיוק. הוא אמר, אם זה יעבוד, יחטפו עוד רבנים, יכניסו אותם לכלא, אי אפשר, אני פוסק שאסור לשחרר אותי. במשך משהו כמו 13 שנה, נדמה לי, הוא ישב בכלא, היה מקבל ביקורים מכל העולם היהודי, היה מנהל את העולם היהודי מהתא שלו, כן? כותב תשובות בהלכה, דברים כאלה, מהתא שלו. כשהוא מת, הגויים דרשו כסף רב כדי לשחרר את גופתו. בסוף נתנו כסף ובאמת קברו אותו, אחרי כמה שנים, אני חושב, זה היה. בקיצור, מה? היורצייט היה לפני שבוע, של מהר"ם מרוטנבורג. טוב. למהר"ם היו שני תלמידים חשובים. האחד, רבי מרדכי בר הלל, והשני, רבנו אשר בן יחיאל. לא. לא, לא, זה לא הבן של רבנו יחיאל מפריס. רק רגע. רבנו מרדכי ברבי הלל כתב אסופה של פירושים ומנהגים של בעלי התוספות על כל השס. קוראים לזה ספר המרדכי. הוא מודפס בסוף המסכתות, משובש ביותר, יש שתי מהדורות, יש מהדורת אוסטרייף ומהדורת לא זוכר מה. רק בימינו מתחילים עכשיו במכון ירושלים לעשות הוצאה מדויקת של המרדכי. אבל הוא מודפס בסוף המסכתות, יש שם הרבה מאוד מידע שנמצא רק שם. מה? למה יש כאלה שקוראים לזה מרדכי? למה? כי הם רוצים לציין שהכוונה לפוסק, אבל אין לזה שום יסוד, קוראים לזה המרדכי. המרדכי זה אסופה של פירושים ומנהגים והנהגות בשם כל בעלי התוספות לדורותיהם. כן? וזה מסודר לפי סדר השס, קצת מבולגן, מודפס בסוף המסכתות. עכשיו, בין חברו ללימודים, הוא בעצם גבר עליו בהרבה, הלא הוא רבנו אשר ברבי יחיאל, הנקרא הראש. עכשיו, הראש כתב פירוש מסודר על כל התלמוד בסגנון של הריף, של רבנו יצחק אלפסי. ואפילו אפשר לומר הרבה פעמים, זה כמין פירוש לריף, כי הרבה פעמים בתוך דברי הראש רואים שיש סתירה בין שתי פסקאות, ולא שמים לב שהפסקה הראשונה זה הציטוט שהוא מצטט את הריף, אחר כך זה דעת עצמו שהוא חולק על הריף. אז אנשים אומרים, יש סתירה בתוך הראש. אין סתירה בתוך הראש, פשוט לא הבנת איך הוא כותב. עכשיו, מה, כן, לא תפסת את הראש. עכשיו, איך הראש בכלל התחיל? למה הוא התחיל פתאום לעשות סידור, ספר מסודר? מה, זה מתאים לאשכנזים לעשות דבר כזה? אלא שהראש עבר לספרד. למה הוא עשה את זה? הוא, אחרי מותו של מהר"ם מרוטנבורג, הפך להיות גדול הרבנים באשכנז, אמר, אם זה ימשיך ככה, יחטפו גם אותי. אז הוא החליט, הוא ומשפחתו, לעזוב את גרמניה ולצאת לספרד. תוך כדי שהוא עבר לספרד, הוא גם עבר דרך פרובנס, דרום צרפת, והתוודע שם על הרבנים השונים, ויש לנו הרבה עדויות היסטוריות של המפגשים שלו עם הרבנים השונים. מה הוא עשה כשהגיע לברצלונה? נכנס לביתו של אחד מגדולי רבני ספרד, הלא הוא הרשב"א, ונצטרך לדבר עליו בפעם הבאה, מי הוא הרשב"א ומה המשמעות של המפגש שלו עם הראש, כי הדבר הזה יש לו הרבה מאוד השלכות על המשך הספרות הרבנית. שלום.